אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
זו התוכנית ה-43 של האמת היא. לונדוניום, העיר שהיא היום לונדון, נוסדה על ידי הרומאים בשנת 43 לספירה. ג'ון קנדי נבחר בגיל 43 לנשיא הצעיר ביותר של ארצות הברית, ו-43 הוא שמו של עיקר ספרדי פופולרי, שיצרניו טוענים שיש בו 43 עשבי טעם וטיבול. מבקר המדינה הזהיר לאחרונה שב-2043 תתרוקן קופת הביטוח הלאומי, אז בואו נמהר ונתחיל.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
באתר של עיתון הארץ, שם הוא מפרסם בלוג, דוקטור שוקי פרידמן מגדיר את עצמו כמרכזניק, ומוסיף שהוא כנראה היחיד בישראל שגם מוסמך לרבנות וגם מומחה למשפט מוסלמי. מי שקורא את דבריו שם ובמקומות אחרים, מוצא בהם אדם שמחפש באופן עיקש, אחרי מה שרבים מאיתנו כבר נואשו למצוא. נקודת מרכז ישראלית, מקום שבו השבטים השונים שחיים כאן יכולים באמת להיפגש. האם מקום כזה קיים והאם אנחנו בכלל רוצים בו? עד כמה דת ומדינה, חילונים וחרדים, יהודים וערבים, כל אלה הם מתחים שאנחנו מבקשים ליישב, או שכבר הפכו לנושאים זהותיים, שיותר חשוב לנו להטיח זה בזה, מאשר להגיע בהם למחנה משותף. על הנושאים האלה ואחרים, שוחחתי איתו. שוקי פרידמן, שלום.
שלום וברכה.
אתה יודע, קראתי לקראת השיחה הזאת, קראתי כמה וכמה מאמרים שכתבת במסגרות השונות שאתה כותב. אחד מהם הוא נגד מה שאתה קורא תופעת האוטונומיות, או חלום האוטונומיות, אם תרצה. זאת אומרת, דבר שעובר בראש של הרבה מאוד ישראלים, שאומר, 100% יש לנו איזו מסגרת מדינתית, קוראים לה ישראל, אבל בתוכה אנחנו נחיה במדינת תל אביב ומדינת בני ברק, ולא נתמודד עם השאלות שהחיים ביחד מחברים אותנו, אלא אין ברירה כנראה, אלא שכל אחד יחיה את חייו. ואתה יוצא נגד זה בחריפות, ואני אשאל אותך לפתיחה, אולי נכשלנו, אולי אין דרך היום אלא לחיות ככה.
קודם כל, בוקר טוב שוב, תודה על הזמן להשתתף בפודקאסט המרתק הזה. אנחנו חלק משרשרת החלום הציוני. החלום הציוני היה להקים מדינה יהודית בטריטוריה הזאת, וחלק מהחלום הזה גם לייצר מכנה משותף לאומי שאפשר את הקיום היהודי פה במדינת ישראל ובארץ ישראל. וצריך לומר שמהיום הראשון של הפרויקט הציוני ועד היום, וגם באלף השנים הבאות, הקיום היהודי במדינת ישראל היה מוטל בספק והוטל בספק, והמאבק על איך תראה המדינה התחיל מהקונגרס הציוני הראשון, עבר דרך הקמת המדינה והניסוח של מגילת העצמאות כסוג של סמל לוויכוח כזה, וממשיך עד היום על איך תראה הפרהסיה, ומהי זהות יהודית, ומהי מדינה יהודית. ואם האבות המייסדים של המדינה, פלא הזה בעיניי, ראו לנגד עיניהם אתגרים ביטחוניים וכלכליים עצומים והתמודדו איתם, האתגר שלנו, הדור הזה של הציונות, של המאה ה-21, זה האתגר החברתי-לאומי, היכולת לייצר חיים משותפים יחד.
לא ענית לי, שוקי.
האוטונומיות, האוטונומיה כאופציה, אני אענה, האוטונומיות כאופציה, קודם כל, כעניין ערכי, הם כישלון. כי אם אתה מתחיל לייצר אוטונומיות, אתה מייצר אטומיזציה ערכית, שבסופו של דבר מפוררת את החלום הציוני ואת היכולת לחיות ביחד.
שנייה, אני רוצה...
וכעניין מעשי, זה פשוט לא מעשי. זאת אומרת, אם אתה צריך לייצר אתוס שעבורו אתה נלחם, אבל האתוס הזה לא משותף לאף קבוצה, אז אולי בתוך האוטונומיה, במשבצת שנקראת בני ברק, וליד המשבצת שנקראת תל אביב, ועוד כתמי אוטונומיה כאלה ואחרים, יצליחו לקיים אתוס משותף, אבל עם השותפות הזאת, שמחייבת עדיין הקרבה, ונכונות להיאבק על הקיום שלנו כאן, לא תייצר אתוס אחד משותף, לא נוכל להתקיים כאן, כעניין פרקטי, וגם כי עניין ערכי, ואחד קשור לשני.
בוא ננסה, שוקי ברשותך, בוא ננסה להתחיל לפרק את זה. אולי יש דברים שאנחנו מסוגלים להסכים עליהם, ויש דברים שלא, ולא במקרה אתה, בדברי הפתיחה שלך, קשרת ואמרת, קודם כל היה פה עניין הקיום, כן? ולא פתרנו את עניין הקיום, אבל בהחלט מצבנו הרבה יותר טוב במובן של האיום הקיומי עלינו, משהו היה ב-48 או בשנות ה-50. ואולי מה שאנחנו מסוגלים להתאגד סביבו, וגם זה אנחנו נגיע בהמשך לדברים שגם אתה עסקת בהם בקריירה הציבורית שלך, כמו ענייני חרדים, גיוס חרדים וכן הלאה, אבל אולי סביב, ככל שזה נוגע לקיום הפיזי שלנו פה, אנחנו מסוגלים להגיע למחנה משותף רחב מספיק כדי לקיים אותו. ככל שזה נוגע לסוגיות האתיות שנכרוך אותם רק לשם הכותרת, סביב הכותרת של דת ומדינה, אנחנו מסוגלים להגיע, המקסימום שאנחנו מסוגלים להגיע, זה להסדרים פרטניים, שכל אחד מאיתנו יכול לחיות בתוכם, בתוך מסגרות טריטוריאליות או חברתיות כאלה ואחרות, ועצם הניסיון לשים אותי ואת האיש מבני ברק בתחת אותה מטריה, הוא א' נידון לכישלון, וב' הוא הופך את כל העניין לחלק מאיזה מאבק זהותי בלתי נגמר, שהוא אולי יותר מזיק מאשר המציאות הזאת, האלטרטיבית הזאת שאני מתאר.
ב-22 שנים האחרונות, אני עוסק בסוגיות של דת ומדינה, ובראשית הדרך, אדם צעיר הרבה יותר, המחשבה שלי הייתה שצריך למצוא את הגביע הקדוש של הסכמות, של איך תראה הפרהסיה, ואיך תראה השבת, וכן הלאה.
כן.
והיום אני מבין שהסכמות כאלה לא יהיו איזשהו מודל אחד שכל החברה הישראלית תתכנס סביבו, והוא יהיה יציב לנצח נצחים, אלא יש פה סוג של שיח זהותי מתמשך על איך תראה המדינה. אגב, שיח שמאפיין גם מדינות אחרות. כלומר, המודוס ויוונדי שמשיגים גם בהקשר של דת ומדינה כאן, וגם במקומות אחרים, בסוגיות אחרות, הוא תמיד נכון לשעתו, כשיש בחברה ויכוח, בחברה ישראלית, ויכוח על מה זה אומר להיות מדינה יהודית. אני כן חושב שצריך להגיע למינימום זהותי ולמינימום הגדרות מוסכמות, כי אחרת, כמו שאמרתי, קשה יהיה מאוד להחזיק את המסגרת הזאת. אבל מצד שני, אני כן חושב שיש מקום למדינה יהודית מאפשרת, ולא מכתיבה, במובן הזה, שיש דברים שהם המינימום שעליו צריך להסכים, כי אחרת זה נהיה דליל כמו מים, מה זה היהדות פה במדינה, מה המשמעות של להיות מדינה יהודית. אבל מצד שני, אני חושב, וככה אני גם פועל לאורך השנים, שהמדינה צריכה לאפשר גם זהויות יהודיות שונות, וגם זהויות שהן מתקיימות פה, ולא בהכרח מאמצות את הנרטיב היהודי, בפורמט כזה או אחר, ועדיין מי שחי בדרך הזאת מאמין, יוכל ויתאפשר לו לחיות כמו שהוא רוצה, עם איזושהי מסגרת בסיסית שמאגד את הדברים.
אז ולכן... בוא ננסה לפרק את זה, וניקח את סוגיית מי הוא יהודי. שמי הוא יהודי, יש מי הוא יהודי על פי חוק השבות, זאת אומרת שמדינת ישראל בתוקף חוק השבות, שהוא חוק ייחודי בעולם, בעצם יוצרת מצב של יהודי, ההגדרה שלך כיהודי היא לא רק לענייני רישום דת וכן הלאה, היא למשל מאפשרת לך לקבל אזרחות ישראלית, וההגדרה של מי הוא יהודי היום על פי חוק השבות איננה הגדרה ההלכתית, אני מניח ששנינו נסכים על זה, נגיד שבסופו של דבר נגיע לאיזושהי הסכמה על מה המדינה מכירה פה כגיור, למשל, בסוגיה הזאת. הרי הקהילות שאינן מכירות בזה, לא יכירו בזה גם אז. ספרי היוחסין שיגידו אם אדם הוא ראוי לנישואין וכן הלאה, יהיו בתוך הקהילות האלה, גם אם המדינה תגיד שגיור, לא יודע מה, של רב עיר, או גיור קונסרבטיבי, או גיור רפורמי, גם הוא. אז מה התועלת בדבר הזה? מה בעצם אנחנו מייצרים בזה?
אני חושב שזו דוגמה טובה, באופן פרדוקסלי, כי זו הסוגיה הכי מורכבת מבין הסוגיות, לאיך בסופו של דבר, בסיטואציה שהיא, במובן ההסדרי כמעט כאוס, נוצר איזשהו איזון היום שמאפשר לקבוצות שונות לאמץ הגדרות שונות, כשהגדרה ממלכתית היא מרחיבה. המצב היום הוא שכל גיור מוכר בישראל לצורך שבות. כלומר, הוויכוח שמלווה את מדינת ישראל כבר כמעט 72 שנה נפטר בבגץ, והיום גם גיור קונסרבטיבי ורפורמי מוכר לעניין שבות, כמובן לעניין רישום יהדות, ולמעשה גם גיור שהוא לא אורתודוקסי, בעיני הממלכה, הוא גיור תקף. נכון שהרבנות הראשית לישראל לא מקבלת את זה, ויש ויכוח וביקורת על ההגדרה הזאת, אבל כרגע לפחות זה האיזון המוצע, ולכן מי שתופס את היהדות כעניין אורתודוקסי הלכתי, לא יקבל את המתגיירים האלה. המדינה, הממלכה, מקבלת אותם. אז אולי כן, כמה אבל... חרדים יעשו ספרי יוחסין,
כן.
אבל אני חושב שבטווח הארוך, האיום הזה הוא איום רק מתוכן, כי מי שיחיה כאן כחלק מהעם היהודי, לאט לאט יצטרף לעם היהודי, והטולרנטיות של רבנים, לא החרדים ביותר, אבל של רבנים אחרים, כלפי סוגים מסוימים שונים של יהודיות, תהיה יותר גדולה, ושוב גם, צריך לומר, מדובר בשוליים, בסופו של דבר האתגר הגדול פה היום, במובן שמי הוא יהודי, הוא האנשים שחיים פה כחסרי דת, ורוצים להצטרף לישראליות גם במובן הזה, ועל האתגר הזה אנחנו בשנה האחרונה ניסינו לעבוד כדי להקל את האפשרות שלנו להצטרף במובן של מערכת יותר תומכת לגיור אורתודוקסי, יכולים לבחור גיור אחר פה במדינת ישראל, כלומר, אנחנו לא לקראת פתרון סופי של הסכסוך הזה, כי הוא אף פעם לא ייפטר. יש כן. זהויות שונות ושונות אדירה בתוך העם היהודי, מצד שני, כממלכה, נוצר פה איזשהו איזון שמשרת גם את התפיסה הרחבה של מי הוא יהודי, גם את היחסים שלנו עם התפוצות שהיום עדיין רוצים יותר, אבל מבינים שאנחנו במצב טוב יותר מאשר היינו אי פעם בהכרה בהם, בקונסרבטיבים והרפורמים שהם הרוב ביהדות התפוצות פה במדינת ישראל, ולכן זו דוגמה על איך ההורדת ידיים המתמשכת הזאת הגיעה למצב שבו גם וגם וגם מתקבל, אין הסכמה, אין איזה מחנה משותף אחד, גם לא יהיה. גם בתוך האורתודוקסיה לא
זה, בוא ננסה לפרק, ננסה להסביר לי מה זה מתקבל. זאת אומרת, האם מתקבל זה העובדה שאדם יכול להיות אזרח ישראל? יש בישראל מאות אלפי אנשים שהם לא מוגדרים יהודים על פי ההלכה, והם אזרחי מדינת ישראל. אבל הם אסורים בנישואים, על פי הרבנות. ויש כל מיני ניסיונות, שגם אני הייתי שותף להם בתוך המערכת הפוליטית, למצוא לזה פתרונות, כמו ברית זוגיות, או כל מיני פתרונות אלטרנטיביים, שאני שואל אותך גם כיהודי דתי, האם זה פתרון דתי, או שזה פתרון של מדינת ישראל? ומה מערכת היחסים בין שני הדברים האלה?
מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, היא לא מדינה דתית, והיא לא פועלת הפי ההלכה. נקודה. זה המצב, וזה בעיניי המצב הרצוי. אני כאדם דתי לא רוצה מדינה שהאופי המדינתי הממלכתי שלה יהיה יהודי שמי שמעצב אותו הוא מועצת גדולי תורה כזאת או אחרת. כך היא הוקמה, כך היא מתקיימת.
מהו יהודי שאיננו מעוצב על ידי מועצת גדולי תורה, ולצורך העניין גם רבני צוהר הם מועצת גדולי תורה. זאת אומרת... מהו יהודי, תסביר לי שוב, כאדם דתי, מהו יהודי שאיננו מעוצב על ידי גוף רבני כזה או אחר?
ליהודיות, כמו שהיא באה לידי ביטוי מרתק ושאני חסר תקדים אולי בהיסטוריה היהודית, יש היום ממדים שונים של זהות, וכמו שאתה יהודי חילוני, מרגיש יהודי בכל רמ"ח איבריך, אני ככה מתרשם מפעילותך הציבורית, ורבים אחרים, כך גם אני מרגיש יהודי, כל אחד בדרכו, כל אחד בוחר את מאפייני היהודיות שלו, חלק רואים ביהודיות מסורת, חלק תרבות, חלק לאום, יש כאלה שקרובים יותר לקוטב הדמוקרטי, פחות מזדהים כיהודים, או הזהות היהודית שלהם פחות חזקה, אבל עדיין הם כאן איתנו כישראלים, והישראליות מאפשרת זהות יהודית, שיש לה גוונים שונים, כשכל אחד יכול להדגיש את הגוון הזהותי שמאפיין אותו ומדבר אליו ומעניין אותו, ועדיין היא מאפשרת גם ליהודיות חילונית וגם ליהודיות חרדית להתקיים באותה מסגרת שנקראת מדינה יהודית ודמוקרטית מדינת ישראל, ולכן השאלות הקונקרטיות צריכות לפתור בעיות של אנשים שחיים פה איתנו, עוד רגע נדבר על שאלת הנישואין שהיא בעיניי האתגר הכי גדול לפיצוח בנושאים האלה של דת ומדינה, אבל במובן הזהותי, היכולת לשמר פה אפשרות לחיום חיים יהודיים בזהויות יהודיות שונות, היא החידוש של מדינת ישראל, וצריך לקדש אותו במובן הזה שאין יהודיות אחת, כי אם תשאל אותי, אז אני ארצה את זה א', והחרדי ירצה את זה ב', והחילוני ירצה את זה, וזה בחיים לא יתכנס
כעניין זהותי. זה בסדר גמור בשיח ביני ובינך. אבל מה שאתה הגעת עליו, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, הוא בסוף סוג של הפרדת הדת מהמדינה. זאת אומרת, להגיד, אני יכול, אתה עופר שלח, או אפילו אתה שאינך יהודי, אבל אתה מרגיש חלק מהלאום הישראלי, יכול לחיות פה על פי זה, אבל חיי בסוף כאן הם לא כאלה. חיי בסוף כאן כן יש להן משמעות אם התחתנתי ברבנות או לא התחתנתי ברבנות. יש להן משמעות בעיקר בהיבט של הגירושין, אבל זה לא משנה, בהיבט של חיי האישות. ויש איזה משמעות אם אני מתגרש, באיזה בית דין יקבעו היחסים שלי עם גרושתי והמשמורת שלי על ילדיי וכן הלאה והלאה. איך אפשר לקיים את הפלורליזם הליברלי הזה שאתה מדבר, במדינה שבסוף כן אומרת, אני מנהלת גם את המערכת שמנהלת את חיי היומיום של האזרחים שלי דרך המוסדות הדתי.
קודם כל, הפרדת דת ומדינה היא סיסמה בעיניי שלא רלוונטית למדינת ישראל, במובן הזה שכמו שאמרנו קודם, בעניין של מי הוא יהודי, גם אם מקבלים הגדרות לא אורתודוקסיות של ההלכה, בסופו של דבר גם הזרמים האחרים הם יהודיים דתיים, כלומר הם דתיים רק בדרך אחרת לטענתם, אבל הם יהודיים. ולכן אין כאן הפרדה של דת ומדינה. ובנקודה הזאת של שבות, הגדרנו שיהודי זכאי לעלות לישראל, גם זכאי שבות שהם קבוצת משנה, אבל יהודי זכאי לעלות לישראל, ויהודי, לא משנה איזה הגדרה אתה לוקח, עדיין היא הגדרה דתית. ולכן אין הפרדה של דת ומדינה. Okay. גם במסגרות אחרות אין הפרדה של דת ומדינה. ועדיין, למשל בנושא של נישואים וגירושים שאתה מזכיר אותו, יש בעיניי מקום לאפשר או ברית זוגיות, או נישואים אזרחיים שלמעשה מדובר פתרון זהה, כשההבדל הוא בעיקר הבדל סמנטי, נכון. סמלי, וההבדל הסמלי הוא משמעותי בעיניי, אבל כן. צריך לומר זה הבדל סמלי, וצריך לאפשר לכל אזרח ישראלי שחי פה, להתחתן פה במדינת ישראל, ויש, כמו שציינת קודם, אתה קידמת ואחרים קידמו, ואני קידמתי פתרונות שמאפשרים, גם למישהו או חסר דת, או פסול חיתון על פי הרבנות הראשית, להתחתן בשטח מדינת ישראל ולהכיר, לקבל הכרה בנישואין שלו פה, במדינת ישראל, גם בנישואין וגם בגירושין. לא מדובר בהפרדת דת ומדינה, המערכת הדתית עדיין תוסדר על ידי המדינה, אבל אנחנו חייבים לתת כעניין של זכויות אדם. גם כעניין יהודי, אני רוצה בסוף שאנשים יחיו חיי משפחה נורמליים בתוך מדינת ישראל, ואני לא צריך לגרום להם לנסוע לקפריסין או למקומות אחרים כדי להינשא. זו זכות יסוד בסיסית של אזרח, ולכן לאפשר את זה. זה דבר שחיוני לקדם אותו. זה עדיין לא אומר הפרדת דת ומדינה, כשהמסגרת המדינתית עדיין תומכת ומהווה הבסיס להסדרים בנושאי נישואין ושבות וכן הלאה, אבל פלורליזם גדול יותר הוא כן משמעותי וכן צריך לקדם אותו, דווקא כדי לאפשר לזהויות יהודיות שונות, ולצד זה למישהו לא יהודי אבל חי פה חיים פלורליזם, נורמליים, ליהודים בחירה בזהות שלהם, ולמי שחי פה את זכויות האזרח שלו.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
מה שאתה אומר הוא בסוף כן מחזיר אותנו, אולי כדי לסגור את הפרק הזה, הוא כן מחזיר אותנו לאיזה סוג של אוטונומיות, אולי לא באיזה מובן גיאוגרפי. אבל אם יהיו נישואים אזרחיים במדינת ישראל, ואני כמובן לגמרי בעד, ושזה אומר גם גירושים בתוך המערכת האזרחית וכן הלאה, יווצרו אוטונומיות שבהן הנישואים האלה, וזה בעצם קיים גם היום, הנישואים האלה מוכרים, או, או, או לא מוכרים. הם אולי יהיו מוכרים על ידי המדינה, אבל תהיה אוטונומיה שבה אתה תתנהל בתחומים האלה אל מול המערכת האזרחית, ואוטונומיה שבה אתה תתנהל אל מול המערכת הדתית, נכון?
שוב, אלה לא יהיו אוטונומיות במובן טריטוריאלי, אלא במובן כן. הזהותי, זרמי וכן הלאה. והאמת היא שזה המצב דה פקטו היום במובן מסוים, כי אם אתה מסתכל על ביקוש לנישואים דתיים בישראל, הוא הולך ויורד.
כן.
עדיין רוב של זוגות שיכולים להתחתן ברבנות, מתחתנים ברבנות, אבל הביקוש הולך ויורד, ומסתבר שפחות ופחות יהודים שיכולים להתחתן ברבנות, עושים את זה כולל יהודים אורתודוקסים, שבוחרים בגלל אופי הממסד לא להתחתן דרך הרבנות. ולכן, דה פקטו, זה הולך ונהיה המצב במדינת ישראל, וצריך עכשיו לתת את ההכרה של המדינה בהקשר של מי יכול להירשם כאן לנישואין, גם אם הוא לא עבר דרך המשרד הרבני, אגב, לא דווקא יהודים, גם לא יהודים, אותו משטר. ואז ייווצרו פה אכן קבוצות שונות. אגב, היסטורית זה מה שבן גוריון אמר, כשהוא הסכים לנישואין דתיים, הוא אמר שלא יחלק מכתב סטטוס קבוע מפורסם, שלא יעשה בית ישראל לשתיים. כלומר, שלא ניצור שני עמים בתוך השטח הזה. אבל בסופו של דבר, מי שמוטרד יותר מהאפשרות האחרת, הלכתית ופרקטית, זה החרדים. יש גישות הלכתיות שאומרות שנישואים אזרחיים הם לא נישואים ולכן לא דורשים גירושין, ולכן לא מעט רבנים יסכימו שאותם בני קבוצה שבוחרים לא יתחתן כדת משה וישראל, ימשיכו להיות חלק מעם ישראל, וההלכה יודעת לייצר פתרונות לסיטואציות האלה. ולכן בסופו של דבר צריך, יש פה זה, מורכבות, תהיה פה סוגיה שצריך לפתור אותה, אבל אני לא חושב שזה יהפוך את החיים פה לשתי קבוצות שלא התחתנו ביניהן.
אז אני אהפוך, אני אהפוך את העמדה, אני אהפוך את העמדה שלי ואני אשאל אותך מהכיוון השני. אולי כבר הגענו לזה. אתה יכול היום, נקרא לזה תל אביב, לאו דווקא במובן הפיזי, כן? אבל במדינת תל אביב, אתה יכול להיות זוג להטאבי, שמוכר כזוג לכל דבר ועניין. יש לו עניין עם מבעת ילדים, אבל הוא עניין, בוא נגיד, טכני ועם החשיבות ההצהרתית של הפורמליסטיקה. אני עסקתי, הייתי בין השאר בכנסת יו"ר השדולה הגאה, יחד עם ניצן הורוביץ, וראיתי שרוב הדברים, מכיוון שאני לא משתייך לקהילה ופחות הכרתי את זה קודם, זה היה בעיניי פשוט עניין של איזו הגדרה של שוויון בסיסי, ראיתי שרוב הדברים שהקהילה הגאה מתעסקת איתם היום הם דברים הצהרתיים, כי בפרקטיקה של החיים הם מסודרים. ואתה יכול שיהיו לך ילדים, ואתה מוכר לכל דבר ועניין, והזכויות של בני הזוג יכולות להיות מוכרות לכל דבר. אולי בעצם בחיים הישראלים כן פתרנו את זה, והעיסוק בזה הוא עיסוק או של אנשים כמו שוקי פרידמן, שהם בגלל שהם אנשים דתיים אבל ליברליים, הסוגיה הזאת מתחככת בהם, או עיסוק במסגרת פוליטיקת הזהויות, שמה אני חייב להתנגח עם מישהו, אז אני מוצא את הנושא הזה ומתנגח. אולי בעצם כבר אנחנו במנוחה והנחלה פה?
קודם כל, אני חושב שהסיפור שמספרים על יחסי דת במדינה בישראל, במובן מסוים, הוא באמת סיפור מוקצן, שמשרת את האינטרס שאתה תיארת, ולא בהכרח את המציאות. ושוב, אני מרצה לא מעט בפני קבוצות שבאות מחול, שבאות עם הנרטיב הזה שאומר, המצב פה קטסטרופלי, ויש פה מדינה דתית שמדירה על זכויות, ובפועל, בתכלס, ביום-יום, רוב הסוגיות האלה נפטרו. כך את כל הסוגיות הגדולות, אז אמרנו, מי הוא יהודי, זה כן סוגיה שבאה מלמעלה מהממלכה, היא נפטרה על ידי בגץ. נישואין, זו סוגיה שצריך לפתור אותה, היא עדיין לא פתורה, אבל בפרקטיקה היא גם פתורה, כי ההכרה ב... ידועים בציבור, והכרה בניסוי חוץ, למעשה פותרת, ומי שרוצה, מוצא את הפתרון, לא חייב לעבור דרך הרבנות. בנושא השבת, שבעיניי המצב לא טוב, אני אוכל להרחיב על זה, אבל תכלס, מי שרוצה לקנות בשבת היום, מוצא מספיק היצע של חנויות all over, כן. כמו מה שהוא רוצה בשבת, נכון, עוד יש, אין תחבורה ציבורית, אבל גם הפער הזה הולך ומצטמצן, לא נסגר לגמרי. כלומר, ביום-יום הישראלי, החיים מתנהלים בצורה לא של אוטונומיות, אלא של היברידיות של פתרונות יומיומיים לצרכים ולזהויות השונות, ואולי בהיבטים ההצהרתיים והמדינתיים פורמליים אין פתרונות לכל הסוגיות, אבל המרחק לפעמים בין החוק המוצהר לבין המציאות הוא ענק, המציאות מצאה דרכים להסדיר את עצמה, ולכן
ולכן אולי יותר טוב לא לנסות להסדיר אותה בחוק.
אגב, הפער הוא לא כזה גדול, ואכן, אחד הפתרונות נניח כשמדברים עליו, בהקשר של נישואים אזרחיים, זה נישואים קונסולריים. כלומר, תנסה פה בישראל, אל תיסע לחול. עכשיו, במובן המשפטי הצהרתי, זה כמו שהיה לפני כן, אתה רק חוסך את הטיסה. במובן הפרקטי, זה מעין כל הסוגיה. ואומרים, לא מעט אנשים בתוך הקהילה שתיארת קודם כקהילת הזהות, כן, פעילים בנושא הזהות, אומרים לי, לא טוב לנו לקדם את פתרון של נישואים קונסולריים, כי אז המדינה תתחמק מהצורך לקיים נישואים אזרחיים. שוב, אפשר להתווכח אם צריך או לא צריך נישואים אזרחיים כסטייטמנט, אבל כפרקטיקה זה ברור שזה פותר את הבעיה.
אני שואל אותך כמי שעוסק בזה הרבה. לאיזה קוטב כדאי לנו ללכת, שוב, מתוך ראייה של הרצון כן לחיות פה ולחיות פה חיים משותפים? האם לקוטב הפרקטי שאומר אנחנו פותרים דברים במישור הלא מוגדר, או לקוטב שאומר צריכה להיות פה הכרעה בסופו של דבר, לעבור מנושא לנושא ולהגיע לאיזה הכרעה, או כדי לנצח במלחמת הזהויות, זה כאילו בפירוש הנגטיבי, או בפירוש הפוזיטיבי, כדי שסוף סוף נדע איפה אנחנו חיים פה.
אני חושב שבחלק מהסוגיות, המצב הפרקטי צריך להישמר כמו שהוא. בניסויים למשל צריך כן לאפשר ניסויים פה בישראל, קונסולרי זה פתרון המינימום, אולי פתרונות אחרים, ברית זוגיות וכן הלאה. בנושא מי היהודי כבר אמרנו זה פתיר, בסוגיות אחרות כמעט ואין בעיות פרקטיות, בטח כאלה שמטרידות החילוניים, כל נושא שירותי דת, סוף זה נושא למתעניינים, לאורתודוקסים כאלה או אחרים. סוגיה מיחידה שבעיניי היא סוגיה שצריכה הסדרה מלמעלה, ומצב בלא טוב, וכאן כן צריך, אני חושב, להגיע גם להסדרה אחרת וגם להסכמות, זה הסוגיה של פעילות כלכלית בשבת. המצב היום הוא שאם ניתן לכוחות השוק להסדיר את המציאות, שבת תהיה כחול. כלומר, אולי מסודות המדינה לא יעבדו והבנקים לא יעבדו, אבל כל השירותים ונותנת השירותים יעבדו, וזה יגרום לשני דברים שהם רעים בעיניי. א', לשחיקת האופי של שבת, שבעיניי הוא קריטי לזהות יהודית, כלומר, כי אחרת מה זה יהודיות? דגל עם גן דוד? צריך יותר מזה, אני חושב. ודבר שני, וזה עניין פרקטי וסוציאלי לגמרי, בסוף הלחץ הזה יוצר מצב שבו אנשים נאלצים לעבוד 7 ימים בשבוע, בעיקר החלשים בחברה, וזה כבר לא קופאים בכל מיני רשתות שפתוחות בשבת, או בעלי מקולות, אלא מוסכניקים וספרים ופסיכולוגים ורופאים, שיפתח להם עוד יום עבודה ועוד יום לתחרות, חלק מבחירה, חלק מאילוץ, יצטרכו לעבוד, לא נדבר על הדרה של דתיים שלא יכולים לעבוד באותו יום. ולכן אני כן חושב שבעניין הזה צריך ליצור מסגרת מדינתית שיוצרת איזשהו קו אדום מוסכם רחב, ואחר כך אולי יפתור את זה כן כסוג של
פתרון מקומי. זה די מראה את חוסר היכולת שלנו, כי כמה זמן זה קיימת אמנת גביזון מידן? זה 20 שנה.
20 שנה.
כן, 20 שנה כמו כלום, שאחד מהנושאים המרכזיים בה הוא סיפור השבת, ושנדמה לי שהשבת כמו שהיא מצוירת שם, היא משהו שלפחות, אני אומר שוב, מהצד החינוני הליברלי, הם מוכנים לגמרי לחיות איתו, שאומרת באופן גס, פחות עסקים, יותר תרבות, אומנות וכן הלאה, אין מהטעם שאתה אומר, ואין מהטעם של באמת בוא נייצר, נשמר את השבת כמשהו ייחודי שהוא באמת שלנו. והנה עובדה זה לא קורה. הנה עובדה, ואולי זה מפני שאנחנו, שוב, אני חוזר לנקודה קודמת, יותר חשוב לנו לריב על זה מאשר לפתור את זה.
קודם כל, מי הוא יהודי? זה המריבה. זה המריבה.
אתה אומר, בזה אנחנו משברים את האופי היהודי של המדינה.
זה המסורת.
כן.
שוב, היו ניסיונות אינסוף, הייתי מעורב בחלק מהם לפתור את הסוגיות האלה, וסוגיה הזאת בפרט. ואפשר להתייאש, אבל, ובחלק מהמקרים, אולי כמו צריך להתייאש, כמו שאמרנו קודם, אבל בעניין הזה אני חושב שלא צריך להתייאש, וזה שלא הסדרנו את זה עד היום, זה רע, אבל לומר, אוקיי, אז let's give up and בוא נראה מה יקרה, והמציאות הסדיר את עצמה, אני חושב שבהקשר הזה, מכל מיני סיבות שתיארתי וגם אחרות, זה לא רצוי, וכמו שבנושאים אחרים, אנחנו יודעים להמשיך ולהיאבק ולא לוותר, גם כאן אני חושב שצריך כן להמשיך ולחתור להסכמות, ושוב, אני חושב שגם באופן כללי, כן נכון, גם כעניין ציבורי, גם כעניין שמוסדר גם חוק החקיקה וגם רגולציה מקומית, יש מקום למדינה, לממלכה, ליצור קווים אדומים, ליצור statements, ליצור מסגרת, אבל מסגרת שהיא גם יוצרת זהות, אבל גם מאפשרת זהויות ולא כופה, או כופה כמה שפחות זהויות, כשצריך לומר, בכנות, כמו בכל דבר, אם לערך אין מחיר, הוא לא באמת ערך. גם ליהודיות של המדינה, יש מחיר בדברים אחרים.
כן.
שאלה מה גובה המחיר שמשלמים, אז מי שאומר מדינת הלכה אומר, זה אקסקלוסיבי ולא מעניין שום דבר אחר, אנחנו לא נמצאים שם, אבל אם אנחנו נדלל את היהודיות לכדי שום דבר וסמלים, זה לא באמת יהיה מדינה יהודית.
מה שמביא אותנו לנושא ששוב אתה מרבה לעסוק בו, כי כל הדיון הזה בינתיים הוא דיון בין נגיד יהודי חילוני ליהודי דתי ליברלי או דתי לאומי, הוא לא כולל קהילה שהיא כבר הרבה למעלה מ10% מתושבי מדינת ישראל שהיא הקהילה החרדית, אתה מרבה לכתוב בזה ולהתבטא בזה, ולאחרונה עסקת בזה שה... מה שקראת, המדינה ישנה בעמידה מול ההקצנה, הן בהסתכלות על מערכת המשפט, ועל, בכלל על הערכים האזרחיים במדינת ישראל, בתוך הציבור החרדי. לאן זה הולך?
קודם כל, לגבי העניין הקודם והחרדים, צריך לומר, בשנים האחרונות, ואפילו בהרבה שנים האחרונות, החרדים כן רואים את עצמם, כמי שיש להם גם עניין וגם מטרה אידיאולוגית להשפיע על האופי היהודי של המדינה. ראינו אותם במאבקים סביב השבת, התפטרות של ליצמן לפני כמה שנים, סביב חילול שבת בגשר יהודי, ואפשר לתת עוד דוגמאות. כלומר, הם שחקנים גם במגרש הזה, ואם תרצה, בשנה האחרונה, והייתי שותף לעניין הזה, המאבק החרדי נגד רפורמות בשירותי הדת, שאני אומר לך שהם... מינוריות לחלוטין, חלקן טכניות, חלקן קצת יותר מטכניות, אבל מינוריות, היה מאבק איתנים, שנועד למעשה לשרת גם אינטרסים פרקטיים וג'ובים וכן הלאה, אבל גם מאבק זהותי, ולכן החרדים הם כבר שותפים, ואפילו שותפים די ותיקים למאבק הזהויות הזה, הפגנות נגד בית המשפט העליון, והפגנות נגד חילול שבת, הם תופעה חרדית כבר הרבה מאוד שנים, ולכן הם שחקנים במגרש. עכשיו, וזה מעביר אותנו לשאלה באמת שהיא בעיניי האתגר המשמעותי של מדינת ישראל לעשורים החברתי המשמעותי של מדינת ישראל לעשורים הבאים, וזה השילוב של חרדים בישראליות, כשיש פה דילמה ענקית, שאני מודה שגם אין לי שום פתרון לאיך עושים, איך מרבים את המעגל הזה, והיא שכמו שאמרת, הקהילה החרדית צומחת וצומחת במהירות, היום 13% מאזרחי ישראל חרדים, בעוד 30 שנה, 40 שנה, הם יהיו שליש, give or take, תלוי בקצב הילודה. קצב הילודה של חרדים היום הוא גבוה פי 4 או 3 מהקצב כלל ישראלי,
לא,
ואת החילוני.
לא, לא.
7.6 ילדים לאישה חרדית בממוצע.
למעלה מ-3. למעלה מ-3. אבל
זה כולל... שוב, לא את החילונים, את כל את הדתיים.
מצד שני, יש, כשאתה מסתכל על המספרים, אתה כבר מזמר בקפצוננציה, היינו צריכים להיות מקום אחר. אני חושב שאנחנו מתקשים לחמת את תופעת החזרה בשאלה, או את היציאה מן החרדיות, אבל אין ספק לאן המגמה הדמוגרפית.
אני רוצה לומר משהו על זה, כי זה דבר שהתייחסתי אליו במחקר שכתבתי, והוא בעיניי קריטי להבנת העניין. קודם כל, אנחנו יודעים למדוד את הזיבה של הקבוצה החרדית, היא... משהו כמו 13%, 14%, ובדרך כלל זה המתונים שבין החרדים, בדרך כלל החרדים, רוב העוזבים חרדים ספרדים. דבר שני, הגידול הדמוגרפי של הקבוצות השמרניות בתוך הקהילה החרדית הוא גדול בסדרי גודל מהגידול של הקבוצה הפחות שמרנית, שוב הספרדית. ואז המשמעות היא שהקהילה החרדית שנפגוש מולנו בעוד 20 שנה, אם הווקטור ממשיך תהיה הרבה יותר שמרנית. ולכן... בקיצור, יש פה אתגר גדול. עכשיו, אנחנו רוצים לשלב אותם בכלכלה, בתעסוקה, באקדמיה, בצבא, אנחנו רוצים שיהיו חלק מהישראליות.
כן.
אבל, אם מחר בבוקר, החרדים, על המטען הערכי שהם נוסעים איתם, הצטרפו למעגלי העשייה בישראל, אם בבניין שאנחנו יושבים פה עכשיו, בניין יותר תכונות, 20% מהמועסקים יהיו חרדים, המקום הזה יראה אחרת.
כן.
וכך גם מדינת ישראל. ולכן הדילמה היא, מצד אחד אנחנו חייבים לשלב אותם. ישראל לא תוכל לסחוב את הקבוצה הזאת שפחות שותפה, גם בביטחון וגם בכלכלה, לאורך זמן, או שתהיה מדינת עולם שלישי, שאני לא יודע מה יהיה. מצד שני, אם אנחנו אחר בבוקר משלבים אותם, על ניתנם הערכי, אנחנו כמדינת ישראל נראה אחרת לגמרי. הוויכוח שהדיון של הקודם, כן, של יותר ליברלי, פחות ליברלי, לא יהיה רלוונטי, כי המיום יום יהיה אחר, יראה אחרת. ולכן הדילמה היא ענקית. עכשיו, מדינת ישראל עד היום מנסה להשפיע על החרדים במובן של שילוב בכלכלה, צבא ואקדמיה, בכמעט כל הסגרות היא נכשלה. 20 שנות ניסיונות שילוב נכשלו. ההצלחה היחידה בהקשר הזה הייתה בשילוב נשים בשוק התעסוקה. שם הן כבר משתוות לנשים יהודיות, ובשכר הן בדרך. אז שם זו הצלחה גדולה. בכל שאר הזירות, גם תעסוקה של גברים, גם שילוב בצבא, זה כישלון קולוסלי. מעבר לזה, עד היום מדינת ישראל לא עמדה על זה שלחרדים תהיה הכשרה אזרחית בסיסית. נשים חרדיות לומדות מעט מאוד אזרחות, בתוכנית שמותאמת למגזר החרדי. גברים חרדים לא נוגעים באזרחות כל ימי חייהם.
גם לא נוגעים בתוך המערכת, ומתמטיקה.
שום דבר. ולכן הם בוגרים שחיים פה במדינת ישראל, וצריך להבין את המספרים, כן? הקהילה החרדית מונה 1.2 מיליון אזרחים. הגיל החציוני הוא 16. 55% מהחרדים הם מתחת לגיל 18.
אז אתה יודע, בוא נפתור ביחד את הבעיה הבלתי פתירה הזאת. מה, או ננסה לתת בה איזשהו סימן מעשי. מה אפשר לעשות בהינתן, ושנינו בקיאים גם בהיבטים הפוליטיים של העניין הזה, אפשר לעשות ואנחנו לא עושים.
אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות, בטח הממשלה הנוכחית, זה לאכוף את ההיבטים הרגולטוריים של חקיקה שמחייבת לימודי ליבה, לימודי אזרחות, כל הדברים האלה, שהכלים המשפטיים קיימים, ורק אין מספיק רצון פוליטי לאכוף אותם.
כן.
לאכוף את הימי משטר התקציבים. כלומר, ליצור מצב שאנחנו מגדילים את החשיפה של החרדים, גם ללימודי ליבה של מתמטיקה ואנגלית, גם לעולם של מה זה אזרחות ומה זה מדינה דמוקרטית, ומקטינים את התמיכה באורח החיים החרדי, שהיום הוא כל כך גדול, שהתמריץ לעזוב אותו ולצאת לעבודה של גברים חרדים, הוא קטן, הוא לא קיים למעשה. אז זה הדבר הראשון שצריך לעשות מחר בבוקר. מעבר לזה, סופו של דבר, יש פה היום עדיין רוב ציוני, שצריך להתעשת ולהבין את האתגר, ואני חושב גם שיתוף פעולה עם החרדים, ויש חרדים שמבינים את האתגר הזה, לנסות ולחשוב איך משלבים את החרדים, בדרך שלא תפורר את הישראליות, ולא תפורר את החרדיות, אבל תאפשר קיום משותף גם במרחבים משותפים.
אמרת שני דברים שהם קצת סותרים אחד את השני, כי הרצון, בשיח, ואני ניהלתי הרבה מהשיח הזה, בכל פעם שאתה אומר לאכוף, הם מתכווצים. כולל האנשים בתוך, אני מדבר יותר על הנציגות, אני לא מתיימר להבין בתוך הציבור החרדי, אבל אני מדבר על הנציגות הפוליטית שלו, אנשים שהם פתוחים לשיח ומבינים שאין שיווי משקל במצב הנוכחי כמו שאתה תיארת אותו, ברגע שאתה אומר המדינה תאכוף למשל לימודי ליבה, שזה סוגיה הרבה יותר עם עוצמה הרבה יותר גדולה למשל מאשר גיוס, הם שומעים לאכוף, הם שומעים אין על מה לדבר.
תראה, קודם כל זה ממלכה, כמו גם בנושאים אחרים, צריך משילות. ואני לא מדבר על ליצור נורמות חדשות, אבל במשרד החינוך יש כללים למתי מתקצבים.
כן.
אם לא מקפידים עליהם, אז מה עשינו? ובסוף אנחנו כן רוצים פה ליצור איזושהי אחידות בין מגזרים ויכולת ליצור מכנה משותף אזרחי בין המגזרים. ולכן אני מבין שהם מתכווצים, כי בסופו של דבר יש שם אינטרסים שהם גם שימור הקהילה וגם אינטרסים פשוטים של תקציבים, כן. ועזוב אותי, נתן לי לחיות את החיים שלי. וכל מי שאתה רוצה לאכוף מולו את המדיניות שאתה החלטת עליה כמדינה, לא נלהב מזה, לא נהגים בכביש ולא חרדים בבית ספר שלהם. זה בחירה של ממלכה. בסוף צריך לאכוף מדיניות. זה אחד. שתיים, אני חושב שכן צריך לייצר את השיח הזה מול קבוצה חרדית, שהיא לא מספיק גדולה, אבל יש שם עם מי לדבר, שאומרת, ואני עושה את זה ביום יום, אנחנו מבינים שככה אי אפשר להמשיך, שהוקטור הזה אין לו קיום, לא למדינה ולא לקהילה החרדית, ויש אתגרים פשוטים בתוך הקהילה החרדית, ולנסות להגיע להבנות, הסכמות, ואולי גם עיצוב של מדיניות משותפת, כי היכולת של המדינה להשפיע על הוקטור הזה, הולכת וקטנה ככל שחולף הזמן, גם בגלל הדמוגרפיה, גם בגלל הפיצול בין שמאל וימין, כשהימין היום בוחר בצורה מובהקת להצטרף לחרדים ולראות אותם כחלק מחנה הימין,
והחרדים בוחרים להצטרף למחנה הימין.
ווייס פרסה, ברור לגמרי
שהחרדים... את הישראליות שלהם, הם שואפים לישראליות, בעיקר הצעירים שבהם, והישראליות שלהם באה לידי ביטוי באספקטים ימניים, ואגב, זה גם עולה בדברים שלך, זה לא ימני במובן, זה פחות אולי ימני במובן של איפה עובר הגבול, זה יותר ימני במובן המצער של תקיפת מוסדות המדינה, בעיקר מערכת המשפט, תקשורת וכן הלאה.
האמת היא שכשוב, אותי זה מצער, זה גם וגם, כלומר, המחקרים מראים שהם, למשל, היחס של חרדים לשוויון, לערך השוויון, כן. ולאוכלוסייה הערבית, הוא הכי גרוע במדינת ישראל.
בוודאי.
זאת אומרת, גם במובן הזה, וראינו את התגובות בפיגועים באלעד ובבני ברק, יש שם תסיסה ימנית במובן הכי קלאסי שלה, של כן. הישראליות, וכמו שאתה מציין, גם בהקשר של תקיפת המוסדות במשפט, ושלטון החוק, ולכן יש פה אתגר משמעותי, שנסות לנתק את הזיקה הזאת, וליצור איזה ליבה ציונית שאומרת, אנחנו צריכים להמשיך וקיים את החזון הציוני והחלום הציוני פה ביחד, ועם הלא ציונים, שזה החרדים מצד אחד, ומחנה אחר שונה וכו', אבל לא יהודים מצד שני, יהיו מספיק משמעותיים, לא נוכל לעשות את זה. ולכן עכשיו הוא הזמן.
אז בוא לסיום, נשאל איפה זה מעמיד בן אדם כמוך. לבלוג שלך באתר של הארץ, אתה קורא מרכזניק, ואתה גם כותב שם, כי לא כל דבר זה ימין ושמאל, למרות שגם דברים שאנחנו מדברים עליהם הם מאוד ימין ושמאל, זה עלה בדקות האחרונות. והאם, שוב, זו הסתכלות מבחוץ, אבל האם לדתי הלאומי המרכזניק, שזה היה, זאת הייתה המפדל של פעם, השרים שלה, אגב, בתקופות מסוים, נגיד, מלחמת ששת הימים, היו היונים הכי גדולות בממשלה וכן הלאה. אבל אני מדבר גם בהיבט של לחפש כל הזמן את הגשר של איך חיים פה. מה מודל הקיום של זה היום, או בקיצור, שוקי פרידמן לאן? השוקי פרידמניזם לאן? כמה, האם הקצנה בתוך המחנה הזה, הפילוג בתוך המחנה הזה, ימשיכו לאפשר לסוג התפיסת העולם הזה שאתה מציג להמשיך להתקיים?
קודם כל, יש פה שאלה כלל ישראלית ומגזרית. כלל ישראלית, אני חושב שהיום המרכז הישראלי כן חזק. כלומר, אם אתה מנסה לראות כמה, מי השמאל וכמה גדול השמאל, השמאל יחסית קבוצה קטנה בקרב היהודים, כך כמזדהי שמאל, נסתגבר לסקרים שנעשים, ולכן המרכז הישראלי...
נה, זה זהותי לגמרי, זה לא השקפת עולם. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו.
אפשר לפרק את זה ולהראות.
המרכז זה...
זאת אומרת, זה השמאל הישן.
זה הכסות הזהותית שמצא לעצמו השמאל מכל מיני טעמים פוליטיים שאנחנו מכירים, אבל לא ניכנס אליהם עכשיו.
אז זה דיון בפני עצמו.
ואגב, בעיניי הוא הרבה יותר מקשה לפתור דברים, מפני שברגע שאתה מתכסה בכסות זהותית, למשל, קרח את סוגיית החרדים, המרכז הישראלי הוא היום תוקף החרדים מספר אחד.
אז בואו נרגע, לא נדבר על סמנטיקה, בסדר? במובן של פתרונות, יש פה קבוצה שהפתרונות שמציעה הם פתרונות, נקרא להם ציונים לאומיים, גם במובן של דת ומדינה וגם בהקשרים אחרים, שלא מוותרים על אף אחד מהזהויות של המדינה, ומוכנים לאזן ביניהם, ויש קבוצת ימין שרואה את הזהות היהודית כהרבה יותר מודגשת, או מטעמים דתיים או מטעמים לאומיים. עכשיו, בתוך הציונות הדתית, זה ברור לגמרי שהקבוצה שאני נמנה עליה של מרכז או ימין מרכז, היא קבוצה יחסית קטנה, והמשימה, או אחת המשימות שאני לקחתי על עצמי, לפחות מנסה בכוחתי הדלים, זה מתוך המחנה הזה לגרום לשיח שעוסק בסוגיות שאנחנו תיארנו עכשיו, ומנסה לגייס. מתוך הקבוצה שאני באתי ממנה כישיבה וכקבוצות השתייכות אחרות, יותר אנשים שהזהות היהודית של המדינה חשובה להם, אבל שיקחו לעצמם גם את הזהות הדמוקרטית, ודווקא מתוך הערכים הדתיים, שמהרגע הראשון של הקמת הציונות הדתית, ניסו לאזן בין הזהויות וליצור זהות אחרת, חדשה, זו סינתזה כזאתי, יצליחו לייצר גם היום פתרון שהוא לא פתרון של הכל או כלום ומלחמת כל בכל, אלא פתרון שמאפשר קיום משותף יחד עם בני מיעוטים, יחד עם פלסטינים, לצידם, בצורה כזאת או אחרת, ומתוך הבנה שזה לא פתרון לא יהודי, אלא זה הדרך היהודית.
זה מה שאתה רוצה. אני שואל אם זה גם יצליח. אני שואל את הפרשן המפוקח שבך,
הפרשן המפוקח
שחי שבי... בתוך עמו וקהילתו.
הפרשן המפוקח שבי אומר שיש בציונות הדתית היום, כמו אולי בחברה הישראלית הקצנה, פולריזציה של קבוצות. יש קבוצה אחת דתית, מה שנקרא חרדים הלאומיים, שבחרה נתיב מאוד קיצוני בזהות הדתית שהם בוחרים, למעשה זהות שהיא חרדית באופי הדתי שלה, ושוללת את הסינתזה שאני הזכרתי בין הערכים הליברליים, הומניסטיים, וערכים דתיים. יש קבוצה שהיא יותר לאומית, נגיד גוש אמונים לשעבר, והמתנחלים שהם עדיין משפיעים מאוד בתוך הציונות הדתית, אבל יש קבוצה שהיא קבוצה לא מבוטלת, לא מספיק גדולה בעיניי, שכאלה שמנסים לאמץ זהות דתית שהיא מחויבת אבל יותר מתונה ופתוחה לערכים אחרים, ליברליים, וכווקטור הקבוצה הזאת היא גדלה, אחרי לא גדלה מספיק מהר. האם דינה לא להסיק להתקיים? אני חושב שלעולם לא, כלומר יש מספיק גם בסיס תיאולוגי, גם בסיס ערכי וגם בסיס דמוגרפי לקבוצה הזאת. אני לא צפי שתהיה הרוב בציונות הדתית, לצערי.
שוקי פרידמן, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה אירן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני אופר שלח, נשתמע בפעם הבאה.